נגיד תקציר של השיחה בחלק י"ב פרשס צו עמוד 20. השיחה מתייחסת ונוגע למה שנאמר בפרשתנו, אם על תודה יקריבנו. רש"י מביא שמה הכוונה אם על תודה יקריבנו? על דבר הודעה של נס שקרה לאדם. רש"י מצטט את הארבעה שחייבים להודות: יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא. רש"י מביא פסוק מתהילים שנאמר: יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הרבי שואל כמה שאלות בשיחה. מאיכן רש"י לוקח שהכוונה היא פה על הודעה על נס? אולי הכוונה הודעה רגילה שאדם רוצה להודות להשם? וגם אם הכוונה דווקא ניסים, מאיכן אנחנו יודעים שדווקא הניסים הללו? הביור בדברים, התורה מתחילה וזאת תורת זבח השלמים, לאחר מכן התורה אומרת אם על תודה יקריבנו. לכאורה מה קשור כאן שלמים ותודה? הרי שלמים כבר למדנו בפרשת ויקרא. התורה הייתה צריכה להתחיל מיד ולומר אם על תודה יקריב. מה זה וזאת תורת זבח השלמים? אם על תודה יקריבנו. אלא רש"י פה רוצה לבאר שבעצם התורה כאן ממשיכה לפרט עוד פרט בעניין שלמים בהמשך למה שדיברנו בפרשה הקודמת. עיקר הדינים של השלמים נאמרו בפרשת ויקרא, וכאן התורה בפרשתנו מחדשת עוד פרטי דינים שיש תודה, קורבן תודה, שהוא בעצם סניף של קורבן שלמים. ולכן נאמר אם על תודה יקריבנו, כלומר השלמים שדיברנו לעיל יש בהם פרט מסוים של סוג של קורבן תודה. מתי מביאים קורבן תודה? רק על ארבעה ניסים הללו. הטעם של רש"י בפשטות, כי אם היו צריכים להביא תודה על כל הודיה שקרה לאדם, הרי כל אחד מאמין ויודע שכל מה שיש לו זה בא מהקדוש ברוך הוא. גם הדברים שבאים בדרך הטבע זה בא מהקדוש ברוך הוא. כמו שאדם מודה לכל מי שנותן לו מתנה, האדם היה צריך להודות לקדוש ברוך הוא בקורבן על כל רגע ורגע מימי חייו. ופה אנחנו רואים שבאמת חז"ל סידרו שיהודי מועלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע, על כל נשימה ונשימה. אבל אין חיוב להביא קורבן תודה על כל יום שקרה לאדם כמה וכמה ניסים. ולא מתקבל על הדעת שאפילו פעם בשנה יהודי יצטרך להביא קורבן תודה, היה צריך להיות כתוב הדבר בפירוש, שצריכים להביא קורבן תודה אחת לחודש, אחת לשנה. על כורכך שאי אפשר לומר שקורבן תודה מביאים על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום עמנו. דברים שקורים בכל יום עליהם יש ברכות, תפילות, אמירת תהילים, צדקה, שבח והודיה להשם. על מה מביאים קורבן תודה? על נס שקורה לאדם. בתוך הניסים עצמם, היה אפשר להגיד שכל נס צריך להביא קורבן תודה? אומר רש"י דווקא ארבעת הניסים הללו. מאיכן רש"י לוקח את זה? כי בהיות בני ישראל במדבר הם חוו ניסים כל הזמן. מים מבארה של מרים, מן מן השמיים, ענני הכבוד. ולא מצינו שהם הביאו קורבן תודה על כל יום ויום. הרי 60 ריבו ראו ניסים בכל יום ויום. על כורכך שבתוך הניסים עצמם, גם לא על כל נס מביאים קורבן תודה. ישנם ניסים מיוחדים שמביאים קורבן תודה. רש"י מסתמך על התהילים, שבתהילים כתוב יזבחו זבחי תודה, ושם בתהילים מזמור ק"ז מובאים ארבעה אלו. לכן רש"י מוכיח שמתי צריכים להביא חיוב של קורבן תודה, זה דווקא אותם ארבעה אלו. דבר נוסף, זה שרש"י מביא את ארבעת אלו שצריכים להביא את הקורבן תודה, רש"י מביא את יורדי הים ראשונים, למרות שבתהילים מובאים אחרונים, ולאחר מכן הוא מביא מדברות, אלו שהלכו במדבר, חבושי בית הסוהר וחולה שנתרפא. בגמרא מצינו סדר אחר, ובתהילים מצינו סדר אחר, ורש"י מביא סדר שונה לחלוטין. בגמרא ובתהילים אנחנו רואים שהסדר, או לפי המצב של התדירות שלהם, שזה הסדר שבגמרא, אלו שמצויים תחילה, בתהילים אנחנו רואים שהסדר לפי מי שמסוכן תחילה. אז בתהילים, לפי חומרת הסכנה, אז החומרה של יורדי הים זה פחות מכולם, לכן נמנה אחרון. הגמרא שמסדרת לפי מצב השכיחות של הדברים, היא מונה את יורדי הים לפני האחרים, כי זה מצב שכיח. אבל רש"י מביא את יורדי הים ראשונים, את המדברות שני, בחבושי בית האסורים שלישי, וחולה שנתרפש, הוא לכאורה הכי שכיח, מביא בתור אחרון. מסביר הרבה הביור בזה, שמטילים על אדם איזה חיוב בקשר למאורה מסוים, אם המאורה הזה היה אצלו בדידי אב ועובדה, נקל לאדם להבין את הדברים ממאורעות שקרו איתו. מכיוון שמדובר פה לבני ישראל, עם ישראל עברו עכשיו את שלושת הדברים הללו, לפי סדר הדברים של יורדי הים, ירדו לים סוף, לאחר מכן הלכו במדבר, ולאחר מכן הם היו תקועים במדבר 40 שנה כמו חבושים בבית הסוהר. אז אם כן, סדר הדברים הללו, שעם ישראל ירדו לים, ולאחר מכן המשיכו בדרכם במדבר למרות הסכנות, וניצלו מהסכנות, ולאחר מכן הם התעכבו במדבר, זה על דרך חבושי בית האסורים. מה שאין כן חולה שנתרפא, זה כתוב בלשון יחיד ואחרון, כי זה לא היה מאורעות שהיו עם עם ישראל בצאתם מארץ מצרים. לכאורה אפשר לשאול, אבל עם ישראל היו 210 שנה במצרים, האם אין זה נקרא חבושי בית האסורים? לכאורה זה היה צריך להיות הדבר הראשון לפי סדר המאורעות. מבאר הרבה, היסוד של ברכת הגומל, ועל דרך זה חיוב קורבן תודה ביושבי בית האסורים, זה רק אלו שהיו במקום שזה יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, מקום שהוא מסוכן שמעורר פחד וחרדה. שבני ישראל היו בארץ מצרים למרות שהיו בשיעבוד, אבל הם היו בארץ גושן בטוב ארץ מצרים. הם סבלו משיעבוד קשה מאוד, על שיעבוד שיוצאים משיעבוד לא מביאים קורבן תודה. הגדר של קורבן תודה זה מתי שאדם נמצא בחושך וצלמוות. ומכיוון שארץ מצרים לא הייתה מקום של חושך וצלמוות, למרות שהיא הייתה מקום של שיעבוד, אין חובה להביא קורבן תודה. מה שאין כן המדבר שהוא מקום סכנה, נחש, שרה והקרב, והוא סגור, הוא יותר דומה ליושבי חושר וצלמוות. ולכן המציאות בארץ מצרים אינה נחשבת מבחינה הלכתית לחבושי בית הסוהר. הרי בעל פי זה גם מבאר את דברי אדמור הזקן, שמביא שבערב פסח נוהגים להביא, להפות ג' מצות, זכר לקורבן תודה, אדמור הזקן שם מביא שאנו יצאנו ממצרים כאין יוצא עם בית האסורים. אז לכאורה שם אדמור הזקן מביא בפירוש שארץ מצרים זה על דרך בית האסורים, מוכיח הרבה שכוונת אדמור הזקן זה רק כאין בית האסורים במובן הרחב, ואין הכוונה מבחינה הלכתית. כי אם הכוונה מבחינה הלכתית בית האסורים, היה אסור לאפות ג' מצות זכר לקורבן תודה בערב פסח. כי הרי קורבן תודה הוא חמץ. אנחנו נזהרים לא לומר מזמור לתודה, כדי שלא יהיה חס ושלום איזה חשש וזיכרון למשהו שהוא חמץ. אז מערב פסח, כל הפסח לא אומרים מזמור לתודה, למרות שזה שירה, כדי לא לעשות זכר לדבר שהוא חמץ. אם העניין של הקרבה בערב, של האפייה בערב פסח, של הג' מצות, עניינה ממש זכר ללחמי תודה, בוודאי שהיינו אוסרים לעשות את זה, כי אם אסור לדבר את מזמור לתודה זכר לקורבן תודה, בוודאי שאסור לעשות פעולה זכר לקורבן תודה. על כורכך, שדעת אדמור הזקן כדעת הראש, שזה שלוקחים ג' מצות בערב פסח, זה זכר ללחם משנה ותוספת לחם עוני. כל הזיכרון שקשור עם קורבן תודה זה רק בכמות הקמח. כמות הקמח יסרון כמו קורבן תודה. מכיוון שזה רק בכמות הקמח, זה לא זיכרון שנראה בגלוי. זה זיכרון שהוא נמצא בהיעלם, לא רואים את זה בכלל. כי מתי שמביאים את הג' מצות לשולחן, אומרים שמביאים אותם לחם משנה ולחם עוני כדעת הראש, וככה נקט אדמור הזקן. לא כדעת המורדכי, שהמורדכי אומר שהג' מצות עצמם הם זכר לקורבן תודה. אדמור הזקן מדגיש שהג' מצות לוקחים כדעת הראש לחם משנה בתוספת לחם עוני. כל הדימוי הוא מה שבהכמות של הקמח הוא כמות של יסרון. אם זה רק כמות וזה עניין שהוא בעלם, לא אכפת לנו מה שברמז בעלם נרמז פה עניין של קורבן תודה. ולכן גם היציאה מארץ מצרים זה רק כעין בית האסורים. זאת אומרת, בוודאי שבמובן הרוחני זה בית האסורים, אבל במובן ההלכתי כדי לברך הגומל והלחת כמה וכמה להביא קורבן תודה, אין לזה את הגדר ההלכתי, כי זה שיבוד מצרים ואין זה הגדרה של בית הסוהר של יושבי חושר וצלמורת. ודברי אדמור הזקן זה רק כעין בית האסורים ולא בית האסורים ממש. מסיים הרב את השיחה, גם אם יהודי נמצא במצב של טוב ארץ מצרים ויש לו כל טוב, אבל כל זמן שלא מאיר אצלו אלוקות בגלוי, אז הוא מרגיש בית האסורים, הוא מרגיש חושך של קליפות של צל מוות, ולכן הוא מבקש ומתחנן להשם ומחכה לגאולה ומצפה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו מבית האסורים הגשמי ומבית האסורים הרוחני ויוליכנו קוממיות לארצנו.